הצלילים הללו של הקנטטה של ידידי אנדרי איידו, קנטטה שנקראת חלומות באספמיה, מהווים עבורי רקע לומר קצת קינות פרטיות. אלו הם קינות שלא לקחתי מספר הקינות הסטנדרטי המסורתי, אלא קינות שבחרתי לעצמי, שהרי כשם שאנחנו חייבים לשיר שירה חדשה על כל נס ועל כל תשובה, אנחנו חייבים לשיר ולומר את הקינות שלנו על אותם הדברים שמדברים אלינו כאן ועכשיו. אמנם האבל והשמחה אינם בהזמנה. לדאבוננו, אנחנו מקבלים הרבה פעמים את האבל שלא ציפינו לו. הרבה פעמים אין אנחנו מקבלים את השמחה שאנחנו רוצים. אבל את האבל ואת השמחה אנחנו לא יכולים להזמין. לפעמים אנחנו מנסים להזמין את השמחה בצורה מלאכותית, באמצעים היפנוטיים, אלכוהול, מוזיקה וריקוד. אבל השאלה המעניינת היא האם את האבל אנו יכולים להזמין על ידי אמצעים מלאכותיים. ובאמת, הרבה מאוד מן השומעים או מאנשים שהיום הזה נפל עליהם, אומרים בוודאי שיש פה משהו מלאכותי שהם אינם מבינים אותו. אבל ללא ספק שכאן לוח השנה רוצה ליצור הזדמנות להתאבל. הזדמנות של הסתכלות אחרת, של הסתכלות עצמית. ובעצם הסתכלות על אותם הדברים שעליהם אנחנו חייבים להתאבל, ושאלו הם דברים שנמצאים איתנו. בעצם זה אולי יום שלא מרשה לנו לסגור עיניים בפני האבל. האם הדבר הזה נוגע לי? זאת בוודאי שאלה שכל אחד מאחד מאיתנו. אנו מכירים לא עלינו את האבל הפרטי. על מה זה האבל הציבורי? בוודאי הרבה אנשים מרימים כתפיים, ולאבל הזה, מה הוא עושה? אנחנו מכירים ואנחנו מבינים את דלת האמות של כל אחד ואחד. אבל יש לו ספק מרחב נוסף, גדול. מרחב שלא רק נמצא חוצה, אלא גם נמצא פנימה. והיום אני רוצה להיכנס אל תוך אותו עולם פנימי של זיכרונות, של הנפש, של הנפש היהודית שנמצאת בי, ואני שרואה את עצמי כיהודי, רוצה קצת לבכות, לומר קינות, על פרקים מסוימים בהיסטוריה היהודית, ולזכור את אותם אנשים שמתו בגלל יהדותם. אלו הם אירורים פרטיים, אלו הם קינות, לא מספר הקינות הסטנדרטי, אבל אלו הם קינות שאני רוצה לזכור. ובעצם, אני בחרתי היום, תשעה באב, לזכור אבל. אולי את אחת מאותם נקודות המפנה בהיסטוריה, נקודות המפנה הטרגיים ביותר. היום בדיוק, תשעה באב, לפני בדיוק 500 שנה, היום היה היום הראשון שספרד הייתה יודנריין, שספרד הייתה ללא יהודים. הגירוש נגמר בדיוק אתמול לפני 500 שנה. ואנחנו היום, אני רוצה היום לזכור קצת את אותו מאורע, את אותם היהודים, את אבותינו שחיו את אותו גירוש, ואני רוצה להזדהות איתם.
Después de cuidadosa deliberación se ha decretado por el sagrado concilio general de que los judíos se deben distinguir de los cristianos por sus ropas para que cristianos y judíos no incurran en relaciones pecadoras unos con las mujeres de la otra fe se nos ha informado que judíos de vuestra provincia observan este decreto y como consecuencia pueden atreverse a incurrir en esta redacción pecadora con la excusa de haber cometido un error. Deseando que este estatuto sea observado rigurosamente, nosotros, por medio de las cartas apostólicas, ordenamos a su hermandad que, si este rumor es verdadero, obligue a los judíos a vestir un signo de forma tal que por su vestimenta se distingan de los cristianos. Decretado en el Laterán, en el segundo después del mes de marzo, en el undécimo año.
בקטע המוזיקלי הראשון שמענו עיבוד מוזיקלי של ברית בין הבתרים, אותו חזון שאברהם רואה ובו חוזה הוא את עתיד בניו, את ההיסטוריה של כל העם היהודי. והוא רואה, הנה עלתה באה בלילה, זה ודאי הלילה של הגלות, ואותו הסבל, נכון, שבא לידי ביטוי בברית בין הבתרים, הוא הסמל של הגלות בכלל. והיום אני רוצה לזכור את ספרד. כל השנה האחרונה, אפשר להגיד ככה, הייתה שנת פסטיבלים, 500 שנה. אנחנו בוודאי ברגע זה ממש אנחנו יכולים לשמוע, או היום אולי, את האקורדים האחרונים של אותו מאורע גדול, זאת הייתה האולימפיאדה בברצלונה, העיר החשובה בקטלוניה. בוודאי יש הרבה מאוד אנשים שנמצאים בתערוכה הגדולה בסביליה. והנה, אותם המקומות מזכירים לי את אחת הקינות שנאמרו על הראשית הקץ של יהדות ספרד, על המאורעות השמעת בשנת קנ"א, שנת קנה 1391. באותה קינה שאנחנו קוראים, איך היו לשהייה כל נשיאי סביליה הנשבעים בשמיה באלוהי ישראל, פאר גולה גם טובה אנשי קהל קורדובה בשמך ישראל, טלטל זר טלטלה לקהילת טוליטולה, לקחו את כל שללה מכל איש ישראל, עדת קודש ברצלונה הרוגי חרב שמינה, שארית כל סתנה מבני ישראל. ברצלונה לא הייתה רק העיר של האולימפיאדה. ברצלונה הייתה אחת הערים שבה בא לידי ביטוי ההיסטוריה הטרגית של יהדות ספרד ושל נפילתה של יהדות ספרד. אנחנו מזדהים היום, אני רוצה להזדהות היום עם אותו זיכרון, וזה לא הזיכרון של תהילת ספרד, אלא זה הזיכרון דווקא של הצד האפל. לחזור אותם 500 שנים אחורה, אל אותם הימים ממש בחודש אוגוסט, אל אותם הימים שבהם התרחש הגירוש, אותם הימים שבהם קולומבוס, כנראה ללא ספק מזרע הנוסים, עזב את ספרד, ומספינתו הוא ראה את הספינות היהודיות, את הספינות שהביאו גולים יהודיים שעזבו גם כן את ספרד. זאת הייתה התקופה הקשה של אותם אנשים שחיפשו להם מוצא, חיפשו להם מקום, ולא ידעו ולא יכלו היו למצוא אותם. יש שם אחד אולי הידוע ביותר או הקשור ביותר עם אותו הגירוש. זה שמו של יצחק אברבנאל. יצחק אברבנאל ידוע לנו כגדול, כמפרש הגדול של התורה, כחוזה הגאולה. הוא ידוע לנו גם כן כאותו איש הכספים שהיה הנאמן הכספים גם למלך פורטוגל, גם למלך ספרד וגם למלך נפולי. זה היה אותו אדם שסימל בגורלו את הנדודים של היהודי. והנה בנו הגדול היה אדון יהודה אברבנאל, שהוא היה הפילוסוף הגדול שכתב ספר שהיווה ציון דרך בעל השפעה רבה, שנקרא הדיאלוגים על האהבה. והנה בנו של אברבנאל הוא אחד מאותם הילדים שנלקחים לטבילה. ומיהודה אברבנאל אני רוצה לקרוא את הקינה השנייה, כשיהודה אברבנאל כותב את הקינה על אותו ילד שנלקח ממנו כשהיה בן שנה, כשהוא אומר, והקטן קראתי הוא שמואל, וגבו נוקסי ואורבי, ועיקהו לחמש משנותיו, וגדל באדיר רוקסי ועוצבי. וככה גורשו בני גלות ספרת, יצב מלך להציף מערבי, לבעל עצה ועבור בן גזרים, ולקחת בני יונק חלבי. בנו של יהודה, יונק חלבו נלקח, ויהודה כתב את הקינה הזאת, מלוקח מחמת נפשי ואומר, שמו עטוף כפי צור נקובי. כבר הוא בן 12, ולא ראיתיו באבון ביצי וחובי. אדון יהודה לא מצא את בנו, וכנראה, אולי שמאוחר יותר, הוא כן חזר אליו. על כל פנים, זאת הקינה השנייה שרציתי לקרוא היום, קינה אולי הפרטית, רציתי לקרוא לזכר אותם גולי ספרד. עברו 500 שנה מאז הגירוש. תיירים ישראלים באים לספרד ונהנים מאוד. הייתי בספרד כמה פעמים, ובאמת נהניתי. הייתי שם הרבה מאוד מן השורשים שלי. אבל עדיין בסגוביה, בבניין בית הכנסת, עדיין יש תמונה על עלילת הדם. עדיין אני מצאתי שלט יפה שמכריז שאל רייס חודיו, המלך הוא יהודי. כנראה שמישהו כעס על המלך ורצה לבטא ככה את שנאתו אליו. אני נהניתי מאוד שיש לנו מלך יהודי באיזשהו מקום בעולם, וברור לי שאנו אוהבים את ספרד, ויש בוודאי דם יהודי רב באורכם של הרבה מאוד מן הספרדים. אבל ביום זה אנחנו רוצים להזכיר לא את הסימביוזה הריאלית או המדומה, אלא את האיסורים. מפני שגם בשבילנו וגם בשביל האינדיאנים אין סיבה לשמוח על אותם 500 שנה, והם בוודאי סיבה לפסטיבלים. והקינה השלישית שאני הייתי רוצה לקרוא, זו אלו הם שני קטעים. שני קטעים שנשתמרו בשבט יהודה, ובו מספרים משהו על אותם האנשים שעזבו את ספרד. שמעתי מפי זקנים יוצאי ספרד, כי אונייה אחת באה במכת הדבר, ובעל האונייה השליחה מלה יבשה מקום שאין ישוף, ושם מתו רובם ברעב, וקצתם נתאמצו ללכת לרגלם עד ימצאו ישוף. זה הסיפור של גולי ספרד, שאלו שכבר מצליחים לצאת, אז בעלי הספינות, בעלי האוניות, לפעמים התאכזרו מאוד עליהם, והשאירו אותם סתם בכל מיני מקומות שלא היה בהם ישוף. והנה, באחת מן האוניות פרצה מגפת הדבר, ואנשים נזרקו אל אחד מן המקומות, אחד מן יישובים, בוודאי בצפון אפריקה, כפי שנראה במקום אחר, ויהודי אחד בתוכם, הוא ואשתו ושני בניו, התאמצו ללכת. והאישה, מאשר לא ניסתה כף רגלה, נתעלפה ומתה. והאיש היה נושא הבנים ונתעלף גם הוא, ושני בניו מחמת הרעב. וכי יקיץ מן האילוף, מצא שני בניו מתים. ומרוב הדאגה קם אל רגליו ואמר, ריבון העולמים, הרבה אתה עושה שאזוב דתי. תדע נאמנה שעל כורחם של יושבי שמיים יהודי אני ויהודי אהיה, ולא יועיל כל מה שהבאת ותביא אליי. ואסף מן האפר ומן הסבים וכיסה את הנערי והלך לבקש יישוב. וחברת היהודים לא ימתינו שלא למות גם הם, וכל אחד היה טרוד בצער נפשו, איננו משגיח ומצטער על חברו. מתואר כאן הסיטואציה הנוראה אולי של נכדו של איוב, של אותו אדם שעליו בוודאי התערבו, אימר הקדוש ברוך הוא כנגד השטן, שלא מצאת כעבדי איוב, כאותו העבד שלא עזב את הריבונו של עולם אפילו באותם האיסורים. ואפילו למרות אותם האיסורים בא אותו היהודי וצועק, יהודי אני ויהודי אהיה, ולא יועיל כל מה שהבאת ותביא עליי. הקדוש ברוך הוא, האימור שהוא עשה על איוב הצדיק את עצמו. ודאי יש לנו שאלות רבות, אבל יש כאן אולי המסר, אולי הדיבור, הצוואה הגדולה של אותו יהודי שאיבט את כל מה שיש לו ורצה שאנחנו נמשיך באותה הפעילות, באותם החיים, ושנמשיך אחריו. ימי הצום הם גם ימים של חשבון הנפש. המיוחד שבהם הוא כמובן יום הכיפורים שבנה אב לכולם. אבל קודם כל, תשעה באב הוא יום של קינות, של בכי, של הליריקה, של ההשתפכות הנפש, אבל גם יום של המחשבה של חשבון הנפש. יום שבו אנחנו קוראים בספר הדמעות, יום של הזדהות עם אותם אנשים שמתו בגלל יהדותם. יום של זיכרון של אותם אנשים שהתאכזרו, וגם זיכרון של אותם חסידי אומות העולם שעמדו בניסיון, אלו שהצילו, ואלו ביניהם גם מלאכים שהתנגדו למעשי הרשע והפשע. אבל יום תשע באף הוא קודם כל יום שבו אנחנו עדים למהפכה הגדולה של השינוי הטרגי. יש לנו אחת הקינות שמדברת על בצייתים ירושלים מול בצייתים ממצרים. אם פסח זה היום שבו אנחנו יוצאים מעבדות לחירות, הרי תשע באב זה היום שבו אנחנו חוזרים לעבדות. גלות היא עבדות, שיעבוד. זה עבדות של עם שאיננו יכול להחליט באופן קולקטיבי. זה עבדות של עם שאיבד את הריבונות. זה השיעבוד הפוליטי. ואנחנו איבדנו את אותה חירות בתשע באב. והנה היא, אנחנו היום מדברים על הדברים בפרספקטיבה אחרת. אנחנו חושבים על כל הנושאים כבר מהפרספקטיבה של מדינת ישראל. בקטעים המוזיקליים ששמענו, קטעים אחרונים, אנחנו שמענו את הצו של הגירוש. אנחנו שמענו את באופן, במידה מאוד מסוימת, את הצדדים הבנאליים שבו אנחנו רואים איך שהוא קורא לכל האנשים עומדים בפניהם, המלאכים פרננדו ואיזבל קוראים לאנשים שנמצאים בפניהם ומודיעים להם על הגירוש. החכמים ראו בגירוש הזה יותר את ההמשך של אותה פקודה הנוראה של נבוכדנצר, שהוא מצווה ליהודים לעבוד את הצלם שבנוסח זה או בנוסח אחר המשיך ללוות אותנו באיומיו במשך כל ההיסטוריה. והנה בהיסטוריה הזאת, אחרי גירוש ספרד, היהודים לא מצאו מנוח, אם כי מצאו מנוח אולי באופן חלקי. שמענו קצת על גורלם של כאלה שהגיעו לכל מיני חופים או לכל מיני מקומות. אנחנו מכירים גם את גורלם של הנוסעים, של אלו שניסו לשמור את יהדותם בחצי האי האיברי, ולאחר מכן חזרו אל היהדות בכל מיני מקומות. אבל אנחנו היום מסתכלים על הדברים הללו בצורה קצת שונה, מתוך פרספקטיבה אחרת, מהפרספקטיבה של אנשים שחזרו אל מולדתם, מהפרספקטיבה של שיבת ציון. וללא ספק, מאותה פרספקטיבה, אנחנו גם צריכים לעשות עבורנו קצת מחשבון הנפש. אנחנו יכולים היום להושיט את ידינו לספרד, באיזשהו מחווה של שלום, של פיוס, מפני שיש לנו גם בית בצד השני של הים התיכון. אנחנו גם מבינים שספרד סבלה הרבה בהיסטוריה של השנים האחרונות, באותה מלחמת אחים נוראה, באותו סבל נורא של הדיקטטורה של פרנקו שבא לאחר מכן. והיום אנחנו יכולים להסתכל אחרת קצת על ההיסטוריה, אבל אסור לנו לשכוח. אנחנו לא יכולים לשכוח את גורלה של אותה ילדה שעליה אני רוצה להקדיש את הקינה הרביעית. וכך אנחנו קוראים בספר. אותם שהלכו לפס עברו עליהם שפטף התברך, ובפרט הרעב הכבד. והוא מספר איך שהגיעו באותם המקומות שסבלו הרבה מרעב, ואירה שם דבר אשר כמוהו לא נשמע. כי בא ערבי אחד וראה נערה יפה מבנות ישראל, ולעיני אביה ואימה בא אליה והלך לה. היה מקרה אונס, כמו רבים שהיו אז, וכמו חצי שעה שב, ועם רומח שבידו תקע בבטן הנערה. אמרו לו, אי אכזר, למה כך עשית? והשיף, כי ירא שמא נשארה נערה מעוברת, ויהיה הנער בדת היהודים. שימו נא וראו, אין הייתה כזאת בעולם או נשמע כמוהו. הנה הבן הזה היה חס וחלילה אמור להיות יהודי ולפיכך נהרג. ולבן הזה מוקדש הקינה הפרטית הרביעית שלי. והנה אנחנו חוזרים אל עצמנו, אל המציאות של יום יום, ומחר אנחנו כבר נהיה מעבר לקינות, אבל אנחנו חייבים אולי לקחת לנו משהו מאותו הזיכרון גם לחיי יום יום. מי שכתב את הקינות, כך אומרת המסורת, מי שכתב את מגילת איכה, היה הנביא ירמיהו, כאשר והוא סיים אותה, משיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. וממה נלמד מוסר? מה אנחנו יכולים ללמוד בחשבון הנפש? ואת החשבון הנפש הזה אני רוצה לעשות עם עוד אדם שגם הוא חזר בשיבת ציון כמונו, והוא בנה אז את הארץ. אותו אדם קראו לו נחמיה. נחמיה בונה את הארץ, אנחנו מכירים את פועלו, והנה באחד מן הפרקים אנחנו שומעים סיפור מזעזע. בתאי צעקת העם ונשיים גדולה אל החיים היהודים. ויש אשר אומרים, בינינו ובינותינו אנחנו רבים, ונכחד הגן ונוכלה ונחיה. במילים אחרות, באים יהודים ואומרים לנחמיה, ומרים להם את המצב שלהם. ויש אשר אומרים, להבינו כסף למידת המלך, שדותינו וקרמנו. ואתה כבשר אחינו בשרנו, כבניהם בנינו. והנה אנחנו כובשים את בנינו ואת בנותינו לעבדים. הנה נבנית כאן מדינה חדשה, יש פה שיבת ציון, ובתוך שיבת ציון זאת אותו ארץ של אותם העבדים שמשתחררים, יש בתוכה עבדות פנימית. ונחמיה מסתכל איך שאנשים שלבו כסף נהפכים לעבדים. והנה הוא קם, נחמיה קם, ואומרה להם, אנחנו קנינו את אחינו היהודים הנמכרים לגויים, כדי הבנו, גם אתם תמכרו את אחיכם ונמכרו לנו, ויחרישו ולא מצאו דבר. איך יכול להיות שאתם, שעושים כל כך הרבה מאמצים כדי לבדות יהודים מהגויים, אינכם מסוגלים למצוא את הדרך לפדות את אחיכם המשועבדים לכם? אנחנו שמקדישים כל כך הרבה מאמצים אולי להציל או להביא יהודים מכל מקום בעולם, האם אנחנו לא מסוגלים להימנע מלעשות את אחינו עצמנו לעבדים? והנה הדברים הללו של נחמיה צריכים ללוות את כל אלו שנמצאים בשיבת ציון. כאשר בימי נחמיה אנחנו רואים אנשים שנופלים למלכודת מן רשת הכבישים, אולי של הריבית או של הנשך, רשת שבו נופלים לובים ורבים, והנה באים אנשים ואומרים, אחינו פדו את אחיהם, האם אנחנו נמכור אותם? איך זה ייתכן? והנה כשברגע זה אנחנו זוכים את העבדות ושיעבוד את הסבל, אחד מן הרעיונות של חשבון הנפש חייב להיות שאנחנו לא נעשה אותם העבלות בינינו לבין עצמנו. וברקע זה אנחנו שומעים את דברי ירמיהו בפרק למד ד', כאשר הוא בא ואומר, בימי המצור, בימי המלחמה, הוא בא ואומר שאנשים צריכים לשחרר איש את עבדיו. אין יותר עבדים. לא יכול להיות שכאשר אנחנו נלחמים עם אויב חיצוני, אז אנחנו נהיה נשאבת איש את רעיהו. ואולי הלקח הגדול של אותה עבדות היא שאנחנו צריכים משהו ללמוד איתנו בחברה. אמנם זה נכון, על הרבה דברים נחרב בית המקדש, על זה שאנשים סוגדים לכל מיני אלילים, שאוכלים חזירים, שמבצעים הפלות, כל מיני דברים נכונים. אבל קודם כל שלא שמרנו את הברית הזאת. ואת הברית הזאת שלא יכול להיות שאנחנו שפודים יהודים מכל מקום בעולם, אנחנו נשים אנשים בבית סוהר, מפני שאולי אין להם אפשרות לשלם, או אין להם אפשרות לצאת מאותה מלכודת. אלו הם דברי נחמיה, ואלו הם כמובן דברי ירמיהו, שאומר בסופו של דבר, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. והרעיון הזה של הקינות, היא שאנחנו גם לפעמים צריכים להגיד קינה על החיים שלנו, על מה שנמצא, מפני שבאותה ברית תלויה גם כן האפשרות שלנו לא לחזור על השגיאות של העבר. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
הבאנו את התוכנית קינות פרטיות, תוכנית מיוחדת לתשעה באב. הגיש הפרופסור שלום רוזנברג, ערך אורי פקלמן.